כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
בסוף השבוע שעבר התבשרנו על מותו בטרם עת של המשורר, הצלם ומעצב כריכות הספרים, תמיר להב רדלמסר. הוא פרסם 11 ספרים, בהם ספרי שירה, ספרי ילדים וספרי תצלומים, וזכה בפרס ראש הממשלה לסופרים עבריים. עבודותיו בתחום הצילום, בהן 4 תערוכות יחיד, הוצגו בגלריות ובמוזיאונים בארץ ובעולם, חלקן נמצאות באוסף מוזיאון תל אביב. תמיר היה אומן רב תחומי, ברוך כישרונות הניכרים במיוחד בעטיפות שעיצב לעשרות ספרי שירה ופרוזה. אישית, מצאתי את עצמי פעם אחר פעם מתלהבת מעטיפה של ספר כלשהו, מחפשת בעמוד האחורי את שם המעצב ומוצאת שוב ושוב את שמו של תמיר להב רדלמסר. בשנת 2007, במסגרת התוכנית מילים שמנסות לגעת ברשת א' של כל ישראל, ראיינתי את תמיר עם העורך הספרותי והמשורר אלי הירש, והיא מנהלת יחסי הציבור של הוצאת עם עובד, עירית אלקבץ, לשיחה על מאחורי הקלעים של תהליך הוצאתו של ספר לאור, על האנשים המשתתפים בפרסום שאינם הכותב עצמו. אני אחראי ליצירת הריסה לספר, כמו לעולל, אומר לי תמיר בריאיון הזה שנשמיע היום לזכרו. וכמו לעולל, כתב תמיר לפני שנים את השיר המצמרר בנסיבות העצובות האלה, נומה שן, ואני מבקשת לקרוא אותו לפני שנשמיע את התוכנית בהשתתפותו מאחורי הספרים. נומה שן. נוח, שן, הנח גופך בפאת שדה. נומה שן. נוח, הן רפתה החמה במרומה, והאבים נערמים מול פני הערב, מקדם. נומה, שן, נוח, שן, הרוח מר בשדה הבר והולך. גלי פניך לפניי, אירומים, אירומים, אהובים דועים לרום עם בו העצב, אכן. אהובים נושרים לרוב עם בו האושר, אכן. לפנים היו ימים מאושרים, לעתים, כן, לעתים היו ימים. נוח, שן, אתה ישן עכשיו, שוכב ונרדם. נומה, הן קבתה החמה במרומה, והאבים נוטשים לאט את פני הערב אל קדם. שן, נרדם. נוח, שן, ראה, מהר חלף לו, הלך לו הזמן. כסה פניך מפניי כלפנים, כלפנים. ההרים סוגרים לאט ואין עוד דרך, כבר די. הן הלכה האהבה וגם נדמה, אז שן. תמיר להב רדלמסר, זיכרונו לברכה.
מילים שמנסות לגעת. מאחורי הספרים. מכתב יד לספר. רב שיח עם השותפים הסמויים להוצאת ספר לאור. משתתפים העורך אלי הירש, אשת יחסי הציבור עירית אלקבץ, ומעצב העטיפות תמיר להב רדלמסר. מראיינת ועורכת רותי קרן.
זה לא כל כך פשוט העניין הזה, לסיים ספר. אחרי ימים ארוכים ולילות לבנים, שבועות, חודשים, לעתים אפילו שנים, שאתה מצוי בתוך עולם מקביל שאתה עצמך בראת, במחיצתן של דמויות בדויות, אבל הרי עבורך הם אנשים בשר ודם, אנשים של ממש, ויש לך איתם מערכות יחסים מורכבות, ואתה נתון כולך לעבודה הזו של עיצוב משפטים ובחירת המילים הנכונות, ואפילו החלטת כבר על סיום לסיפור הזה, ובכל זאת אתה אינך בטוח, אולי סיום אחר יתאים יותר. ובכלל, קשה כל כך להיפרד, ואולי בכל זאת להמשיך עוד קצת. ומצד שני, אתה כבר לא יכול, ואתה רוצה לגמור עם זה, ואתה קורא הכל שוב, ומתקן בפעם האלף פסקה סוררת, והסיום פתאום נראה לך אידיוטי, ואתה משנה, ואחר כך אתה קורא שוב ומגיע למסקנה שהסיום הראשון שבחרת היה נכון יותר. ואז אתה מחליט לשים נקודה. אתה מניח את העט מן היד, שזה בימינו יותר ביטוי מטאפורי, כי בעצם אתה מושך את ידיך מן המקלדת של המחשב, ואתה לוחץ על פקודת ההדפסה, ואוסף הדפים העמוסים באותיות שנערם והולך, הוא הספר שלך. ובכל זאת, הוא עדיין לא ספר. כזה שיש לו כריכה ועמודים, ואפשר למצוא אותו על המדף בחנות הספרים. דרך ארוכה יעבור הספר שלך עד שיהפוך באמת לספר. היום נותיר את הסופר, את האיש הכותב מאחורי הקלעים, ואילו את האנשים משם, הנותרים רוב הזמן מאחורי המסך, לעתים אפילו אנונימיים, אלו הלוקחים חלק פעיל וחשוב בהפקת ספר, ושבלעדיהם לא יראה כתב היד אור, נביא היום אל קדמת הבמה ונכוון את פנס התאורה אליהם. נארח כאן את העורך והמשורר אלי הירש, את מעצב והעטיפות והמשורר תמיר להב רדלמסר, ואת אשת יחסי הציבור אירית אלקבץ. שלום לכם.
שלום לך.
אני אתחיל אולי מאותו העניין של להישאר מאחורי הקלעים, מאחורי הספרים במקרה הזה. ספר הוא משהו פרטי, משהו מאוד אישי, נוצר בחדרי חדרים, אבל סופו להגיע אל הפומבי, אל ההכרה, אל התהילה אולי, והסופר הוא שעומד בפרונט. איך ההרגשה הזאת באמת להיות נסתרים, אלומים? יש קנאה, יש תסכול, יש חלומות אולי לעבור לצד ההוא?
מבחינתי ההרגשה היא נהדרת, אני לא הייתי רוצה להיות בפרונט, אני ממש מרגישה מצוין כזאת שמלווה אותם, ובגלל שאני חווה ורואה את כל הלבטים וההתלבטויות והפחדים והחששות, אני ממש לא מקנה בהם.
אני אגיד את זה אפילו במידה של הומור, שהמפגש הראשון של הקורא עם הספר החדש על המדף, זה עם העבודה שלי, לא עם השל הסופר. אז אני לא ממש לא בפרונט, אבל זה גם באמת לא רלוונטי לי, העניין הזה. באמת אני משרת סופר, ומשרת את המול, ואני משרת את הספרות בכלל, אם אפשר להכליל בצורה גסה כזו. וזה תפקידי בפונקציה הזו.
אלי?
אחורי הקלעים זה חלק מאוד מהותי של העסק, כי הסופר עצמו נמצא בפרונט, בשלב הזה שבו הוא מתראיין בעיתון, או הולך לערב שנעשה לכבודו, אבל את הספר הוא כותב באחורי הקלעים, ועבודת היצירה הזאת היא עבודה של מאחורי הקלעים. מאחורי הקלעים זה גם קודש הקודשי, זה המקום, זה המעיין שממנו הדברים נובעים. אז להיות שם זה לא כל כך רע, להפך, זה להיות קרוב למקום מאוד מאוד טוב.
ובאמת אולי, כמו שאת אומרת, אירית, אולי היכולת הזאת לא להיות חשופים, ובכל זאת לעסוק בחומרים מעניינים, היא נטולת משקל מעיק. יש בה אפילו סיפוק גדול.
יש בה סיפוק גדול מאוד, ובמיוחד בתחום שאני עוסקת בו, של יחסי ציבור, אני יודעת שאני לא הייתי עושה יחסי ציבור מוצרי צריכה, למשל. אני עושה לספרות, ספרים וכל מה שקשור בתרבות, כי אלה דברים שמעניינים אותי. ובאמת זה מה שמספק אותי, אבל...
מה אתם אוהבים באמת במה שאתם עושים?
עושים כל כך הרבה דברים. קודם כל,
תגיד כמה.
הרגע של חלק חשוב מהעבודה, זה למצוא כתבי יד. אז כשקוראים כתבי יד ופוגשים פתאום ביצירת ספרות, זה רגע של התגלות ושל עושר, כי אתה מגלה אותה, ואתה יודע שבזכות המקום שאתה נמצא בו, גם אחרים מגלו אותה, היא תתגלה, היא תצא לאור. אנחנו כולנו עסוקים בהוצאה לאור, כולנו נפגשים במקום הכי חשוב הזה של הספר. אגב, זה המקום שבו אנחנו נפגשים עם הסופר. מה שמאפשר למערכות היחסים של כל אחד מאיתנו עם הסופר, להיות פוריות, להיות מועילות, זה שיש משהו שכולנו משרתים, וגם הסופר משרת. וזה הספר. אני העורך, אז באמת הרבה אנשים ששומעים מה אני עושה אומרים, וואלה, איזה כיף לך, איזה יופי של ג'וב. ואני אומר להם, נכון, באמת, יש יופי של ג'וב.
תמיר?
אני שנים רבות עבדתי במשרדי פרסום, ובאמת מכרתי במרכאות מוצרי צריכה, מבנקים ועד מכונות כביסה, ומאופנה ועד סבונים. ונהניתי מכל רגע, אבל היה חסר באמת אותו דבר שאלי מדבר עליו, לחיות גם מקצועית וגם לא מקצועית בתוך חברה של אנשים שהם בעצם מסוגך, שעוסקים בספרות, שאוהבים ספרות, שמתעסקים בה מצד זה ומצד זה, שהם כותבים ברובם. אני פוגש, זה המיליה שלי, גם החברתי וגם המקצועי, וזה הכיף הכי גדול שאפשר לחלום עליו בעצם.
במסגרת שרשרת המזון הזו של הפקת יצירה כתובה לספר, כן. היום אתה עורך בהוצאת חרגול פלוס, בעברך ערכת גם בהוצאות ספרים אחרות, כמו אחרות, מודן. כן. אתה התחנה הראשונה אולי, כתב היד מגיע להוצאת הספרים, נמסר אל הלקטור או לעורך, שצריך להחליט ראוי או לא ראוי לפרסום? הדבר הראשוני שאתה מחפש, שאתה מרגיש בקריאת כתב יד חדש.
מה שאנחנו מרגישים, שאנחנו קוראים ספר טוב. זאת אומרת, מה שאני לא, קודם כל המילה הזאת ראוי לפרסום, היא נשמעת לי בכלל לא קשורה לעניין, כי אני לא אחראי על הראוי. אני אחראי על זה שדברים יהיו מרגשים וחיים, מלאי חיים, שהם יהיו, גם אפילו המילה ערך ספרותי זרה לי. זאת אומרת, שהם יהיו חיים ונוכחים, ותהיה בהם עוצמה אסתטית, חוויה אסתטית, וחוויה אסתטית זה מילה יפה להתרגשות מאוד גדולה שמלווה יצירות אמנות. וקודם כל אני, יש את ההתרגשות הזאת, אתה קורא ואתה נפעם, והרי יש משהו מאוד מסתורי בז'אנר המסוים הזה של רומן שאנחנו נבלעים לתוכו. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לקרוא ספר, ואחרי 5 או 7 עמודים אנחנו פתאום שוכחים שאנחנו קוראים ספר, אנחנו בעולם אחר, את אפקט הסרט, כן? אם אני מגיע למצב הזה, אני קורא קריאה מאוד מקצועית וזריזה ומהירה, אבל אם זה קורה לי, זאת אומרת, אם אני הופך לקורא נלהב, אז מצאתי מה שחיפשתי.
ואם אתה הופך לקורא נלהב, ואתה מתעתד לערוך את הספר,
כן.
אולי תספר על איזשהו מפגש ראשוני שכזה שהייתה לו באמת השפעה מיוחדת עליך, על איזשהו תהליך עבודה שהיה מעניין במיוחד, על איזשהו ספר שסחף אותך באופן יוצא דופן.
לפני שאני אנסה להיזכר בסיפור כזה, אני אומר שבאמת אחד הדברים המרגשים בעבודת העריכה שלא דיברתי עליהם עד עכשיו, זה לא רק המפגש עם יצירת הספרות, אלא העובדה שאני פוגש את יצירת הספרות מיד ביתה עוד מישהו, וזה מי שכתב אותה. כל המפגשים הם מאוד משמעותיים, הם בהרבה בחינות שינו את חיי, אפשרו לי לפגוש, כן, שינו את חיי, אפשרו לי לפגוש הרבה מאוד אנשים, חוויה מאוד מאוד מרכזית ומשמעותית הייתה המפגש שלי עם דן צלקה. והאמת היא שזאת חוויה כל כך משמעותית שכשאני עכשיו בא לדבר עליה, אני לא יודע בדיוק מה לומר, חוץ מזה שאני הכרתי אותו הרבה לפני שנעשיתי עורך שלו, וחשבתי שהוא סופר נפלא, הוא סופר שבאיזשהו אופן ליווה את ההיכרות שלי עם ספרות עברית של ההווה. קראתי אותו ואהבתי אותו מאוד בימים שבהם התחלתי להתעניין באופן מקצועי בפרוזה, כי כמו שאני בעיקר קראתי והייתי עסוק בשירה עד לאיזשהו שלב בחיי, ודן צלקה שכנע אותי שיש מוזה לפרוזה. והרגע הזה שבו נעשיתי העורך שלו היה באמת רגע מאוד מאוד משמעותי. רגע שבו באמת נכנסתי לאיזשהו מקום מאוד מאוד יקר לי. וגם על זה קשה לי עכשיו להמשיך לדבר, אני לא יודע מה לומר. אולי בהמשך.
אני מניחה שאתה קצת מתרגש מהסיפור הזה.
מהסיפור עם דן.
עם דן.
דן, דן, דן מת לנו. שלא חשבנו שהוא ימות, חשבנו שהוא יכתוב הרבה ספרים, ורצינו שהוא יכתוב אותם. והוא מת.
עד כמה אתה באמת מעורב נפשית בעבודה על ספר? ישנם עורכים שמתקנים שגיאות לשוניות, או פה ושם ממליצים לקצר או להדק, יש שמנסחים את הפסקאות מחדש, אבל ישנם גם עורכים שישנים ואוכלים ונושמים עם הספר שהם עורכים. איפה אתה בסקאלה הזאת? מה עובר?
אני לא כאן ולא שם. אני לא ישן ואוכל עם הספר שאני עורך, כי יש עוד חיים מסביב לעבודה, וזאת עבודה. אבל אני בהחלט עובד ממקום, אני לא יודע, אני חושב שהמילה רגשי היא מילה טובה, כי בסופו של דבר, מה שמאפשר לי לערוך, זה היכולת שלי לשמוע היטב את קולו של הסופר, ואת הקולות של הדמויות שלו, ואת זה אפשר לעשות רק מאיזשהו מקום רגשי, זאת אומרת, ואני בהחלט מרגיש או חי את הספרים שאני עורך כשאני עורך אותם. כשאני נכנס לתוך עמוד הזה של העורך, אני בעצם נמצא במצבו של הקורא. ורק היכולת הזאת להיות במקום הזה, שבו אני בעת ובעונה אחת מאוד מזדהה עם הסופר, אבל גם במקום של הקורא ומאוד מזדהה עם הקורא. וקורא לי בראש מה שקורה לאנשים כשהם קוראים, זאת אומרת, הדמויות מדברות, העולם נפתח מול עיניי. זה לא מילים, המילים וכמובן רק מילים, אבל דרך המילים נולד עולם. ואני נמצא בתוך העולם הזה כמו שהקורא נמצא בתוכו, רק קצת יותר לאט והרבה יותר חזק באיזשהו אופן.
תהליך עריכת הספר עם אולי התהליך הארוך, המורכב, המעמיק ביותר, גם מבחינת הקשר לכתוב, גם מבחינת הקשר והדינמיקה שנוצרים בין הכותב לעורך. אחר כך מתגלגל הספר לעורך הלשוני במידה וקיים, למגיע במידה וקיים, אם לא עושה את זה מי שעורך את הספר לסדר הדפוס, בסופו של דבר שהוא צריך להיקרך. אז בקצה השני נמצא מעצב העטיפה, זה שיהפוך את הספר צורנית מכתב יד או מערימת דפים להיות ספר ממש. תמיר, אתה הצבת אין ספור עטיפות ספרים מסוגים שונים, ז'אנרים שונים, להוצאות מגוונות ביותר. אפשר למצוא את שמך על הגב האחורי של ספרי מרבית הוצאות הספרים. כשאתה מקבל את כתב היד לעיצוב הקריכה, אתה קורא את הספר?
כן, ברובו לא תמיד עד הסוף, ובאמת קורה, הרבה פעמים קורה מה שקרה, מה שאלי תיאר. אני בא לקרוא את הספר קריאה שהיא ייעודית בעין. למצוא את הדבר שאני רוצה. למצוא אותו, או חושב שאמצא אותו, או מקווה למצוא אותו, בשביל לשאוב מתוכו משהו לקריכה. אני יכול לומר שעשיתי את מלחמה ושלום, הוצאה הזה, לא קראתי את זה מההתחלה. כשאתה עושה טוסטוי ועושה דוסטויבסקי, המטען קיים, לא צריך לקרוא אותו מחדש. ספרים חדשים, אני מאוד מאוד משתדל, אני קורא אותם לפחות עד המקום שיש לי תחושה שאני יודע על מה אני מדבר באופן מובהק, ומשאיר לי את התענוג להמשיך לקרוא את זה כשהספר כבר כרוך ונוח לקריאה, כי הרבה פעמים אני מקבל את זה או במייל, או בקבוצת דפים עם הקשקושים של אלי או אחרים עליהם.
לא שלי.
לא שלך או של האחרים, שמתקנים ומגיעים וכדומה. אז זה לא קריאה נוחה ולא קריאה של כיף.
ואז, מה השלב הבא? איך אתה בוחר מה לעשות? זה תהליך של חשיבה הגיונית או שזו תגובה אינטואיטיבית?
קודם כל זה אינטואיציה. ואחר כך, מכיוון שאני צריך להסביר את עצמי ללקוחותיי הנכבדים, אני צריך להעביר את זה גם את הפילטר ההוא שבמעלה הראש. ושם זה נבחן באמת אם זה טוב או לא טוב, והתגובה הראשונית היא תמיד אינסטינקטיבית, ואני גם מוצא שלפעמים הרבה תהפוכות רבות, החזרה היא תמיד לדבר ההוא.
לדבר הראשוני. כן. אז מה בעצם מנחה? מה חשוב בעיניך? כמי שאחראי בעצם על המגע הראשוני, זו אחריות עצומה, כמעט קריטית, שיש לה חלק לא מבוטל בגורלו הצפוי של הספר. שהרי אתה, במידה מסוימת, יכול לגרום לקורא הפוטנציאלי, לגשת ולהרים דווקא את הספר המסוים הזה, מבין עשרות הספרים שמונחים לצידו בחנות. אז למה תדאג שתהיה כריכה פרובוקטיבית, כריכה צבעונית, חריגה, לאו דווקא בקשר עם מה שכתוב בתוכה, או שכן תחפש את הקשר, את להיות נאמן לטקסט?
לו הייתי גס רוח, הייתי אומר שבעצם כריכה אינה קשורה בספר, היא פוסטר מחירה שלו ברשתות השונות. ובתור שכזה אפשר, היה לי פעם בוס באיזה משרד פרסום שאמר לנו, מה אתם מחפשים דברים יצירתיים? שימו תחת של קוף, זה תמיד מוכר. אז יכולנו לשים תחת של קוף על כל, או פרצוף של קוף, על כל ספר ולמכור אותו. אני חייב להיות נאמן קודם כל לספר. לפני המחויבות שלי למול, וגם אפילו, וזו סוגיה שאפשר לדון בה ארוכות,
אנחנו נדון בה.
על הקשר בין הספר לסופר. כי אצל הסופר ההפרדה הזאת לא תמיד קיימת. כשזה מגיע לעטיפה, רצוי שתהיה קיימת. כי עטיפה כבר אינה משרתת אותו, ולא בהכרח את טעמו, ולא את אהבותיו, אלא את הספר. את מהות מסוימת שנמצאת בספר, בין אם זה דמות, בין אם זה תקופה, בין אם זה שפה, בין אם אלף ואחד דברים שמרכיבים את הספר, זה בא לשרת את זה. וזה בא לשרת את המול במחירות, לטובתו של הסופר. והסופר לא אחת, פשוט לא יודע לעשות הפרדה. זה שלו, זה בנו, הוא רוצה להלביש אותו כלבבו.
אז איך אתה
והוא צודק. אני לא אומר שהוא לא צודק. אני אומר, אבל יש איזה, אני אומר את זה גם כמי שהוציא ספרים של עצמו. ההפרדה הזאת, איפה אני נגמר ואיפה המוצר שלי מתחיל ללכת על רגליו שלו מחוץ עלי.
Paperback writer.
בסופו של דבר, הדבר החשוב ביותר זה שהעטיפה תהיה יפה. כי אנחנו הולכים לחיות עם הספר הרבה שנים, בעיקר הסופר. ולכן אחד הדברים החשובים זה שהסופר יאהב את העטיפה, כי הוא הולך לחיות איתה.
ולא פחות מזה הקורא. זאת אומרת, התחלתי בזה שזה פוסט המחירה מצד אחד, מצד שני, באמת, מהשנייה המסוימת בקופה, הספר חי את חייו על השולחן אצלך בבית, לצד המיטה אצלי בבית, אצל הסופר כמובן, וכן הלאה, וצריך לחיות חיים עצמאיים, שהם אינם כבר יהודים מחירה, אלא באמת, האריסה שבה שוכב הספר, ואריסה נוחה ויפה, ואסתטית ומייצגת את הספר.
אז מה מנחה אותך?
שום דבר. האמת, זה נשמע נורא לא אינטליגנטי, מה שאני הולך לומר. תחושות בטן, קודם כל, חושים, אולי מנוסים, בגלל הניסיון רב השנים להם, ומעל הכל, ובנוסף לכל, ומסביב לכל, הדיבור עם האורחים, או עם הסופר עצמו, עם המול, ולפעמים זה סינתזה בין כל הדברים, ולפעמים זה בינגו, זה מצליח במכה ראשונה. אי אפשר לומר שזה משהו נורא סדור, ותמיד זה אותו דבר.
אירית, את מנהלת את יחסי הציבור של הוצאת עם עובד. אני ראיתי אותך יושבת לא אחת עם סופרים, משוררים, לקראת צאת ספרם לאור, בבתי הקפה השונים. בואי תגלי לנו מה מתרחש בפגישה כזאת.
זה פגישה מורכבת. קודם כל זה מאוד תלוי במי הסופר. אם זה סופר מוכר שכבר עבר את התהליך הזה פעם או פעמיים קודם, אז הוא יודע במה מדובר והוא בא פחות או יותר מוכן לפגישה איתי, עם איזושהי תוכנית אפילו, תוכנית יחסי ציבור מאוד מסודרת בראש. הבעיה עם מתחילה עם הסופרים שלא לא יודעים ולא מכירים, וזה פעם ראשונה שהם הולכים להיחשף. אז קודם כל, חלק מהם מגיעים, מבוהלים לחלוטין, הם חושבים שאני התקשורת, ואני העיתונאית, ומה שהם יספרו לי יהיה בדיוק, למחרת יקחו את זה בכל העיתונים. אז אני קודם כל צריכה לרקח את האווירה קצת, ולהסביר להם שזה לא ככה, והם יכולים לספר לי ולפתוח בי, ואז אנחנו נמשיך הלאה. ואז אני יושבת ומנסה בדרך כלל לתכנן יחד איתם. אני מאמינה ביחסי ציבור, אולי אגרסיביים לפעמים, אבל אני לא מאמינה שהם צריכים להיות באיזשהו מאבק עם עם הנטייה הטבעית של הסופר. אז אם יש אנשים שלא רוצים להיחשף או רוצים במינונים כאלה או אחרים, אני הולכת איתם, אני משתדלת ללכת איתם.
אז מה באמת את כיחצנית בוחרת להבליט, לגרות את הקהל כדי לקנות את הספר?
אין לי איזושהי נוסחה. כל ספר אני מנסה לחפש את השונה. לפעמים זה תמון בעלילה של הספר, ולפעמים זה תמון בסיפור חייו של הסופר, ואם הוא מוכן להיחשף ואני חושבת שזה יעזור, אז אני הולכת על זה. מה גם שהתקשורת מחפשת את זה.
ואז, מי שקובע כאן את העניינים
בדיוק,
זה התקשורת.
ואז אני יכולה נורא לרצות...
מה שהם קונים, אנחנו נמכור.
בדיוק. אני יכולה לתת דוגמה פשוט. שיצא ספר של שרה שילה, שום גמדים לא יבואו. היא באמת הייתה אנונימית לחלוטין, אף אחד לא ידע מי, מה היא, לא, ולא ידעו כלום על הספר. ואני עברתי מעורך לעורך, ואמרתי לו, תקרא את הספר. אף אחד לא הסכים לקרוא את הספר. ואז הווליום של הביקורות היה כל כך חזק, שפתאום כולם, היה תהליך הפוך, כולם רדפו אחריי. אני גם מבינה אותה, את הצד שלהם, כי אני מכירה יחצניות, כולם באות ואומרות להם, תקראו, זה הספר הבא של העשור, אז אני יכולה לחשוב שהספר מצוין, והוא עוסק בנושא חשוב, אבל הוא לא מספיק חם לתקשורת, הם רוצים את הסופר עם סיפור חייו, ואז אני נאלצת ללכת לכיוון הזה, ואם הסופר מסכים, אז הכל טוב ויפה.
הם עושים את העבודה שלהם,
הם
עיתונאים.
זהו, משום שהרבה פעמים אנחנו כל כך שמים את הדגש על הפסדה, ועל העטיפה, ועל השיווק, שיש להם כללים משלהם, והיצירה איפשהו נשארת שם מאחור. אני אגיד לך מדוע, בואו נקשיב רגע לג'ינגלים הספרותיים, שזו המילה האחרונה בתחום הפרסום לספרים, זה תופס חזק מאוד, במיוחד אם זה משודר בדקה שלפני החדשות. שימו לב לאוצר המילים.
הלו?
גבריאלה. גבריאלה ידעה שלא כדאי לענות לשיחת הטלפון באמצע הלילה, אבל לא היה לה מושג שהשיחה שקיבלה תוביל אותה אל גופת אישה יחפה, אל תמונת שמן שעבדה במלחמת העולם השנייה, ואל האהבה הכי פחות צפויה.
רומן היסטורי נפלא על אומץ ובגידה, ועל אישה אחת בעולם של גברים.
יצירה יוצאת דופן ומעוררת השתאות על כוחה של האהבה.
לכוחה יפהפייה שולחת אותו למשימה מסתורית, והוא מוצא את עצמו מסובך בחקירת משטרה, מרדפי מכוניות, מעצרים וסיפור אהבה מפתיע.
הוא ייקח אתכם למסע מטורף, שובה לב ובלתי נשכח, שיגרום לכם להתאהב בספר הכי מיוחד של השנה.
אני רוצה להגיד דבר אחד, שזה שני דברים שונים, זה פרסום וזה יחסי ציבור. ופרסום בכסף, את יכולה להגיד מה שאת רוצה.
ספרות פשוטה, עממית, שאפשר למכור אותו בפרסומות ברדיו. אני גם חושב שמאזינים לרדיו צריכים לדעת שאם ספר מפורסם ברדיו בצורה כזאת, רוב הסיכויים שהוא לא כל כך מוצלח. ספרות יפה...
זה לא מדויק.
ספרות
יפה.
ספרות יפה מפרסמים הרבה פחות, כי היא גם יוצאת ב... לספרים יש מסלולים שונים, יש סוגים שונים.
אבל אלי, באותה מידה אפשר לפרסם ברדיו גם ספרות יפה, נניח ברשת א', שכאילו הקהל שומעים שלה, זה
נכון, ויכול להיות שזה יקרה, יכול להיות שלא תהיה ברירה.
אני רק רציתי לקבל את חוות דעתכם לגבי באמת ריכוז הדימויים שאנחנו שומעים בג'ינגלים האלה, שאמורים לתפעל מניפולטיבית את הרגשות הבסיסיים ביותר, זה פשוט לא ייאמן.
אבל ריכוז הדימויים הוא כריכוז הסופרלטיבים שיש במילון. את יכולה להשתמש בכל אחד שלהם.
לא, כי אם אתם שומעים, אז יהיו חמישה ספרים שיהיה להם פחות או יותר אוצר מילים די דומה בסדר שונה.
זה בגלל המוגבלות של המפרסם.
לא, גם יש כאן את העולם הזה של פרסום, שהוא באמת המוזה של החנופה ושל הפיתוי. מצוין. אולי באמת... פרסומת לקוקה קולה יותר מעניינת ויפה מפרסומת לספר.
ב-15 שניות את יודעת כאשת רדיו שאפשר לדחוס כך וכך מילים, וכמובן תלכי למילים הכי קיצוניות, הכי בומבסטיות, אפשרות, כל דבר יהיה מיד מדהים.
אז אם במילים עסקינה, נזכיר רק שאנחנו בתוכנית מילים שמנסות לגעת, רשת א' של כל ישראל, היום מאחורי הספרים, עם העורך אלי הירש, היחצנית עירית אל קבץ, והמעצב תמיר להב רדל מסר, אני רותי קרן. יש בתהליך הזה, מן השלב היצירתי, האמנותי, בדרך אל השיווקי, אל המחירה, אל הפרקטי, איזשהו סחף, שאולי אפילו מאבד שליטה, שאולי באיזשהו אופן מאבד קשר עם המקור, עם אותן המילים שנהרגו למשפטים, שרקמו סיפור שמישהו בדע, לעתים בעמל רע ובייסורים, באיזשהו עומק מנטלי. אני רוצה דווקא להתעכב על אותו החלק שבו יש לכם כשותפים בשרשרת המזון הזה, כמו שאני קוראת לזה, קשר אל הכותב ואל היצירה הכתובה, אל החלק האמנותי שבה.
אני יכולה להגיד שבשלב שלי, של העבודה, הקשר שלי הוא בעיקר עם הכותב, יותר מאשר עם היצירה, ובאמת נוצרים קשרים מאוד רגשיים, עמוקים, עד חברים, וזה קשר שאני מלווה אותם, דואגת ששום דבר לא יאיים עליהם, הם קצת נתמכים.
את קצת פסיכולוגית.
סוג של בתקופה שהספר יוצא, ואני גם לא פעם שק החבטות, באותה מידה שחלק מהם מאוד מרוצים ונתמכים, ויש כאלה שפחות מרוצים, כי זה לא עבד כמו שהם תכננו, ואני משמשת שק החבטות.
זה שלב מאוד שביר, הקטע של יציאת הספר.
כן, כן, זה אני מוכרחה להגיד שהוא גם שביר אצלי, כי כל פעם זה מערכת יחסים חדשה שנבנית, ולפעמים מצליחה ולפעמים לא, ואז כשזה לא, זה יכול להיות גם כישלון שלי, אז אני לוקחת את זה מאוד רגשית.
אני נמצא פה בתווך בין שני אנשים שבגלל הסוג עיסוק שלהם, נמצאים הרבה מאוד, הן עם היצירה והן עם הסופר, פעם לפני ופעם אחרי. ואני באיזה מסדרון צר של שבוע לפעמים, שבועיים לפעמים, לפעמים יומיים, גם זה היה.
בין
לבין,
בין
שניהם, אני דחוק שם במקום הקטן הזה, ואז הקשר הזה הוא בעייתי. זאת אומרת, הוא לפעמים לא קיים ממש, לא באופן רציף ועמוק.
העורך נמצא עם הסופר כל הזמן. מהתחלת התהליך של הוצאתו לאור, ועד אחרי שהוא כבר הצליח או נכשל, או לא זה ולא זה, וצריך לחשוב על הספר הבא. אין שום ספק שהשבועות של יציאת הספר, משבוע לפני שהוא יוצא ועד חודשיים, שלושה אחרי שהוא יוצא, הם דרמטיים ביותר לסופר. ואז באמת המוקד הרבה עובר מהספר אל הסופר, כי למשל, הרבה פעמים ביחסי הציבור אנחנו מוכרים את הסופר, כי עיתונאים מתעניינים בבני אדם, לא ביצירות ספרות. והסופר הוא באמת זה שעומד במתח הנורא הזה של יצליח או לא יצליח, כי אנחנו עושים את זה כל הזמן, אנחנו כבר הצלחנו ונכשלנו מספיק פעמים. ובשבילו כל פעם זה הסיפור של חייו, הסיפור של הקריירה שלו. ויש כאלה שבימים האלה דווקא מתרחקים ממני קצת, פתאום הם רוצים, המקום האינטימי הזה לא נוח להם, הם רוצים עכשיו להיות כאלה, אנשי שיווק שוחים, ואני מייצג איזה משהו רך ויצירתי. יש כאלה שלהפך, נדלים בי, או זקוקים לי. ואני גם, הלב שלי עובד בהתאם לצרכים. זה בהחלט דרמה. יש תמיד דרמה. זה לא כמו למכור סבונים. אפילו לא כמו למכור סרטים, כי בסרט יש תמיד המון אנשים שמתעסקים, ויש את המשקיע ואת הבמה ואת המפיק. פה יש בן אדם אחד, שהוא הסופר, שהוא לבד ואנחנו ידידיו. יש לו כמובן את ידידיו שלו, אבל להפלגה הזאת הגדולה, שהיא תמיד איזה מין קפיצה ענקית אל תוך התהום של הציבור. הם יקנו את הספר שלי או לא יקנו? הם יאהבו את זה או לא יאהבו?
זהו, שבעצם מתרחש כאן משהו מאוד מורכב, כי יש יצירה שיש לה במידה מסוימת חיים משלה, אוטונומיות, כמו של יצור חי, ומצד שני קיים האמן, וזה בדמו, ויש אגו, ויש פחדים ולבטים, ואתם, כל אחד בתחומו, צריך לתקשר גם עם היצירה, יחד עם ההתנהלות של הכותב, ועד כמה הוא תלוי בכם, ועד כמה הוא סומך עליכם, ועד כמה הוא זקוק לכם. מצד שני, מפחד מאובדן שליטה.
זה מאוד 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 קשה להיפרד מספר, ולא בצורה של תהליך כמו שקורה לו נניח עם אדי כעורך,
אלא
לתת
את זה למישהו אחר.
עכשיו זה
בידיים של מישהו אחר.
זה נורא מפחיד, וזו באמת בעיה.
זה מאוד גורלי.
אז הרבה פעמים, וזה מאוד גורלי, והרבה פעמים זה מתרגם להיסטריה או לרצון שליטה שלא מאפשר לי להיכנס למקום היצירתי שישרת אותו. אני לטובתו, אני לא נגדו.
זהו, ש...
אבל הוא מבין את זה, ועדיין, לפעמים, זה קורה. קוראים גם דברים הפוכים. זה קורה בעיקר עם אנשים שזה ספר ראשון שלהם. זה פחות קורה עם אנשים ותיקים יותר. עשיתי ספר שניים או שלושה, וסמך יזהר, תאמיני לי, בכלל לא הייתה שום בעיה. הוא עניין אותו הספר, שזה משורר
לא,
שהיו רוצים
שמעניין...
ספרו הראשון. הוא היה גם רוצה איך לבטא הקוראים ולקרוא את זה בקולו, שידעו בדיוק איך הוא התכוון שזה יהיה כזה.
אני תוהה איפה האגו שלכם בכל הסיטואציה הזאת.
קיים.
הצרכים שלכם.
קיים.
אוקיי.
האגו שלנו?
כן.
לנו יש אגו? מה פתאום? אנחנו לגמרי משוחררים. לא, הבעיה היא לא האגו שלנו.
לא, אבל איך הולכים באמת בין השברים האלה עם האגו שלכם? כי גם אתם יוצרים פה. בלי שיהיה פיצוץ, איך מתמרנים?
אני לא יודע לומר על זה הרבה, חוץ מזה שלעיתים רחוקות מאוד היה לי פיצוץ, או הייתה לי בעיית אגו עם סופרים. אני לא יודע איך לענות על השאלה, משום שאין לי שום ספק שיש לי אגו גדול למדי, אבל יש לו איזה מין נטייה, לא בדיוק להיעלם, אבל ככה להתרומם ולעטוף את הסופר, כן? להפוך למילה היפה הזאת שתמיר השתמש בה מקודם, אריסה לספר, הספר כעולל, כן? יש לנו הרבה מאוד דרכים להתייחס לאנשים אחרים שלא עוברים דרך האגו, שעוברים דרך מקום טיפולי, מקום מסור, מקום אמאי, לפעמים מקום אבאי, שהוא גם לא מקום של אגו, ואני חושב, או מקום של אחווה, אז אני נותן לאגו שלי כנראה ביטוי בהמון מקומות אחרים, למשל במה שאני חושב על הקולגות שלי, אבל, אבל, אבל עם הסופרים...
מה אתה חושב?
דברים נפלאים, אני חושב שיש לי, יש עורכים נפלאים בספרותנו, אבל מול הסופרים האגו לא מתעורר, כי הכל קשור לזה שהסופר כתב, למה אנחנו מוציאים את זה בכלל? כי זה נפלא. מה שהוביל אותי לעבודה זה כנראה איזו מין אהבה...
זה מה שרציתי לשאול אותך, איך?
אהבה ליוצרים, זאת אומרת, אפשר אפילו לחשוב ש... אני זוכר, דן צלקה הוריש לי את זה, את הרעיון באמת של הסופרים או היוצרים כגיבורים. ואני רוצה לעזור להם, אני מרגיש לפעמים כמו האביר שלהם. וההצלחה שלהם זאת ההצלחה שלי. אבל בעבודה, בכל אחת מהעבודות, בכל אחד מהספרים, וזה אחד הדברים שנפלאים בעבודה שלי, כי אני עובר מספר לספר, מעולם לעולם, מיוצר ליוצר, מי שנמצא במרכז באופן מובהק זה היוצר והתהליך המורכב גם של היצירה וגם אחר כך של מה שדיברנו עליו מקודם, שפתאום היוצר, הכל יכול הזה, שמוציא מעצמו סיפור שכולנו רוצים לשמוע, הופך להיות פתאום מוצר, הוא עצמו, לא הספר. כי כשבאים למכור את הספר, מה שהעיתונאים מתעניינים בו זה בבן אדם. ואז הוא צריך להיות מצד אחד הדבר היוצר ומצד שני המוצר, כל התהליך הזה מעורר אצלי סוג של הזדהות עמוקה, של רצון לגונן ולעזור ולטפח. ואם זה מצליח, האגו שלי מרוויח בתור בונוס.
אתה התחלת קודם לומר, זה מה שהוביל אותי, באמת רציתי לשאול אותך, תראו, משיכה לכתיבה, כמיהה ללהיות סופר, היא די מובנת לנו, והיום בעידן מאבדי התמלילים, כמעט כל אחד יכול וגם כותב, ולעיתים אפילו מפרסם די בקלות, אבל איך מגיעים להיות עורך? זה בא מרצון?
אני יכול לספר, וזה סיפור באמת מהסוג, הייתי מבקר ספרים, ופנתה אליי לנה המרמן. ועד אותה שיחה לא העליתי על דעתי שאני אהיה עורך. ואני זוכר כמה זה ריגש אותי ושימח אותי, כי פתאום נפתחה לי איזו אפשרות חדשה. ויצאתי מהשיחה איתה ברחוב מזה 22, והלכתי, אז גרתי בכיכר מסריק, הלכתי בדרך הארוכה ביותר, דרך אלנבי. כי הייתי לגמרי ריחפתי, ולא ריחפתי משום שהייתי נורא נרגש, אלא פתאום משום ששאלתי עצמי, איך מוצאים ספרים? זה דבר ראשון. מאיפה באים כתבי היד? פתאום הבנתי מה זה עבודת העורך, שלמרות שכתבתי ביקורות ספרים והכרתי את כל העורכים, מעולם לא חשבתי עליה. ושנית, מה עושים עם כתב היד שזה מגיע אליך? ואז היה לי מזל, לבקשו ממני לעשות דוגמת עריכה. היה איזה ספר שיצא בעם עובד לפני 14 שנה או 12 שנה כשזה קרה, ואני התחלתי לערוך אותו, ותוך חצי דקה ידעתי שאני עורך. כי ידעתי מה לעשות, זה היה שם. ופתאום הבנתי מה אני אמור לעשות. זאת אומרת, הדימוי שהיה לי אז, זה שהסופר כתב לי את התפקיד, אני השחקן, אני נותן את האינטונציות. לפעמים האינטונציה דורש לשנות מילה, להוריד משפט, כי הוא לא שמע את זה עד הסוף בביצוע. ודבר שני שקרה אז זה שבמקרה, מכיוון שהייתי מבקר ספרים, הופיעה אישה מאוד צעירה, דורית רביניאן, וביקשה ממני שאני אקרא את 30 העמודים הראשונים של הרומן שלה, וקראתי לה ואמרתי לה, תשמעי, במקרה יצא שמציעים לי להיות עורך, אז למה את אומרת שאני עורך את הספר? אני מאמין בזה, אני חושב שזה יצליח. באותו חודש גיליתי אצלי גם איזה סוג של ביטחון עצמי, זאת אומרת, היכולת להגיד לדורית, בעקבות 30 או 40 עמודים, יש לך את זה. הידיעה מה לעשות עם הטקסט, זאת אומרת, איזושהי הבנה אינטואיטיבית, אני למדתי המון דברים מאז, בעיקר רכשתי ניסיון שמאפשר לי להיות יותר זריז ולעשות פחות שטויות או טעויות, אבל אני חושב שאת העיקר קלטתי אז, וזה קשור לאיזה סוג של ביטחון עצמי שבא מאיזה מקום של תשוקה. אני יודע איך הספר צריך להיות, איך אני יודע? אין לי מושג, זה כמובן עומד תמיד למבחן מול הסופר, מול הקהל, זאת אומרת, אם לא הייתי עורך ספרים שהיו מצליחים, אולי הקריירה שלי לא הייתה ממריאה, לא הייתי מוצא את עצמי כעורך. אבל בסופו של דבר זה מתחיל בזה שאני פשוט, יצא לי במקרה לעשות את זה, וגיליתי שאני עושה את זה בחדווה נורא גדולה.
את דיברת, אירית, על העניין הזה שבאמת יש הבדל בין סופרים מתחילים, גם אתה תמיר, בין סופר מתחיל לבין מישהו שכבר הוציא כמה ספרים, איך באמת מתנהל הדיאלוג, גם מהבחינה שלך, אלי, בין מישהו שהוא כבר ותיק בתחום לבין, ויש לו גם אגו אולי יותר מנופח, לעומת מישהו מתחיל שאפוף חרדה אולי יותר, גם מאוד קנאי ליצירה שלו ופחות משופשף בכללי השוק. מתי זה למשל לא הולך? מתי זה עלול להתפוצץ?
זה עלול להתפוצץ שהשאיפות והחלומות שלהם לא מתגשמים. ויש הרבה מאוד סופרים שחושבים שבאמת, עם כל את יודעת, עם כל הכבוד והרצון שלי לעזור, חושבים שהספר שלהם ראוי לחשיפה הרבה יותר גדולה ממה שהוא קיבל. אז יש פיצוץ, ואני אשמה. יש סופר אחד שאני עובדת איתו, והוא באמת ותיק, והוא מוציא כל כמה שנים ספר, וכשהספר יוצא, אז אנחנו מסתפקים בשיחת טלפון אחת, שבה הוא אומר לי, תראי, אני מוכן ראיון אחד בעיתון, אחד בטלוויזיה ואחד ברדיו, ואני חושב שכדאי שזה יהיה זה וזה וזה, וזהו. ואז אני פשוט צריכה להדוף את כל כן. השאר, והעבודה היא בסדר, והכל בא לסביעות רצון מכל הצדדים. כי הוא גם כזה שמצליח.
כן, הוא גם כזה שלא משנה מה הוא איתו.
בדיוק.
כן, מספיק כן. שהשם שלו.
אבל יש את כל החדשים, שבאמת יש כאלה שזה הצליח מעל ומעבר לציפיות שלהם, ואז הם באמת אסירי תודה, וזה מאוד, זה הנאה מאוד גדולה לעבוד איתם, ויש כאלה שאין מה לעשות, כל מה שאני אעשה, וכל הניסיונות והרצונות, זה לא הולך, לפעמים פשוט לא הולך.
תמיר, כמה יש לכותב בכלל חלק בבחירת העטיפה, או שזה אוטונומי, אוטונומי לגמרי?
לא, בהחלט יש לו חלק, מה זאת אומרת?
בוא אולי תתאר את התהליך שלך, איך אתה יודע שהצלחת, איך אתה יודע שזה נכון?
איך אני יודע שהצלחתי?
אלי אמר קודם, אני יודע שזה נכון, אני יודע.
עכשיו, לי יש בעיה עם אמירות מסוג זה, לא מכיוון שאני מפקפק בזה שאני יודע מה נכון.
אלי כנראה יודע.
לא, הוא יודע. גם אני, שאני עושה עטיפה, אני יודע. אלא מה, הידע שלי, הידיעה הזאת, היא לא תמיד הולמת את מה שאלי כעורך אולי היה רוצה, או המול, או מישהו, או הסופר. לכן דיברתי קודם על סוג של דיאלוג, אז לפעמים הדיאלוג הוא נסער, ולפעמים הוא רגוע, ולפעמים הוא עם יותר שיתוף פעולה, לפעמים פחות. אבל כולם באים לשרת, דיברנו על אגו, עם אגו מסוים אחד, את האגו של הספר. אז זה תלוי.
מה קורה כשיש באמת כמה אופציות? שחשבת על כך?
אני מעדיף תמיד לתת אופציה אחת שהיא פתח לדיון.
אם הסופר לא אוהב את מה שאתה הצעת, יש לו זכות וטו?
כמובן, איזו שאלה. מישהו הוציא ספר שבאמת נקרא רישומים של התגלות, של אריאל הירשפלד, יושב העורך פה, וזה ספר באמת על רגעי התגלות. והנה דוגמה שהסופר רצה דבר מסוים, שאני חשבתי שהוא לא נכון. מכיוון שזה הסופר והוא גם חבר, מה אני אריב איתו? להפר. שמתי את זה ואמר, ונימקתי מול המחשב אצלי בבית, ושלחנו את זה למול, והם חשבו שזה לא טוב, שזה בסדר. ואז הוא אמר, טוב, יש לי רעיון אחר. אמרתי לו, אריאל, תן לי לעבוד. והוא נסע לביתו בירושלים, ושהוא הגיע לשם כבר הייתה עטיפה אחרת, במייל, וזאת העטיפה. כי הייתה הרגע של התגלות, והסופר היה מספיק טוב אליי, בשביל לאפשר לי שזה יקרה.
משהו שפספסת, משהו שאולם היום היית עושה אחרת. יש?
ספר אחד שאני, כל פעם שפוגש את הסופר, אני כבר לא מתנצל, כי זה כבר מגוחך, בגלל בעיה טכנית, שמשהו בהדפסה נדפק באופן כזה, הוא לא יודע את זה.
ספר.
הוא לא יודע את זה. ספר. לא. והוא לא, בעיניו זה נורא יפה, אבל אני יודע שזה לא הדבר המושלם, האפשרי. ואני פעם אחת הסברתי לו את זה, ומאז כל פעם שאני רואה אותו, לא נעים לי, כי אני יודע, ותמיד מקווה להוצאה שנייה או שלישית שזה יתוקן.
מנקודת המבט שלכם ואיך שאתם תופסים את הדברים, ואולי אפילו ללא קשר לתוצאות של מה שאתם עושים, מתי זו עריכה טובה בעיניך, אלי?
היא תמיד עריכה טובה. אם היא לא טובה, אני אשפר אותה על המקום. לפעמים, כן, יש מצבים שבהם אני לא מרוצה. ויכול להיות שבגלל הנטייה שלי לא להאשים את עצמי אף פעם, מה שקורה לי במהלך העריכה, זה שנדמה לי שלא בחרתי טוב. זאת אומרת שאני רואה עכשיו דברים, שאני נכנס להוביע קורה, או ללב הספר, שאם הייתי יותר מודע להם לפני זה, אולי לא הייתי יוצא לדרך. אני עם השנים גיליתי להימנע. יש ספרים שנורא מעוררים בחשק לערוך אותם, אבל אני יודע שהעריכה כרוכה בהרבה מאוד עבודה. אם זה כרוך בהרבה מאוד עבודה, באמת בחריש עמוק, אתה לא יודע מה תהיה התוצאה, אתה לא יודע איזה דברים ייעלמו ויתקלקלו במהלך העבודה. אז כשאני עורך, אני משתדל להיות במיטבי, אני מגיב לספר, אני, כמו שעירית תמיד עושה את המיטב, אצל עירית נורא קל לבדוק, כן? היו קטעי עיתונות או לא היו קטעי עיתונות.
בדיוק, יש תוצאות.
אם הספר נכשל, לא יאשימו אותי. אם יותר מדי ספרים יקשלו, יאשימו אותי, כי אני אגרום מפסדים למישהו. אבל, אז אני לא מרגיש, אבל אני, הרבה פעמים אני שואל את עצמי, אם הבחירה של הספרים הייתה טובה, אני בדרך כלל מרוצה מאוד מהבחירות שלי, אבל היו לי טעויות, בוודאי.
תמיר, מה זו עטיפה מוצלחת לטעמך?
אני רוצה לראות שם שני דברים. א', שבאמת, כפי שאלי אמר קודם, יפה, אבל לא לשם היופי. יש לא מעטים שמעט לעת חושבים שעיצוב ספרים זה בוועדת קישוט. בואו נעשה משהו יפה. לא. אני מדבר על יופי במובן העמוק שלו, והאינטליגנטי שלו, המילים האלה מדברות על היפה. ואם אכן זה גם עובר לסוחר במובן הזה שמבינים את זה, מתרגשים מזה, קוראים את זה, ואם כל זה עובד, וזה קורה, זה עטיפה מוצלחת.
עירית? אצלך, את אומרת, זה מבחן התוצאה, אבל בכל זאת, מתי את מרגישה, עוד לפני שיש תוצאה, שעשית עבודה נכונה?
כשהסופר מרוצה מהעבודה. לא משנה אם הספר נמכר יותר או פחות, אז מבחינתי הצלחתי.
מה עדיף? יצירה שיש בה הרבה עבודה, עריכה כבדה, אתגר, לא פתור עיצובית, בעייתיות באיך לשווק, או שזה קל, שזה כתוב כמעט מושלם, מקצועי, כשהעטיפה כמעט ברורה מאליה עוד לפני שהתחלת להתאבד.
זה, כן, שלא צריך לעבוד, והתהילה באה לבד.
את מייתרת אותנו.
זה ממש.
כן, בדיוק, כשאתה בעצם מיותרים, אתם מעדיפים את זה?
זה כמו לזכות בפייס, שזה הרגשה נהדרת, אתה מקבל את זה, לא בגלל שעבדת קשה, לא בגלל שאתה מוצלח.
זה לא פה.
כן, נכון. אז
למה? מה הכיף בזה?
תראי, גם אני באמת, יש סופרים שאני מזיז מעט מאוד, ויש סופרים שאני מזיז הרבה. יש סופרים שצריכים אותי כשהם כותבים, יש סופרים שצריכים אותי אחר כך.
וזה לא יותר גורם לך אושר?
והמצבים, המצב הזה לא. יש תענוג בלערוך. כן, כן, בבוקר, עכשיו אני אעבוד הרבה שעות, כמה שעות, יהיה 20 עמודים שמקודם היו, אני ראיתי שהם בסדר, אבל הם קצת זה, והם יהיו יפים. יש בזה ענה. יש ענה עצומה בלקחת ספר, ולגלות שאחרי 4 ימים עשית את זה. שינית איזה 10 שינויים קטנים, אבל נפלאים. זה הכי, זה ממש נהדר. הרבה פעמים גם דרך אגב, לערוך ספר עריכה ליטוש או עריכה קלה, זה לפעמים קשה כמו לערוך עריכה כבדה, כי עריכה כבדה, אז אתה כבר נכנס לכל העניינים, הסופר הוא מראש, העברית שלו היא כזאת שהוא גמיש ממילא, כי הוא זקוק לך, ואתה נכנס בפנים עם כל מה שיש לך, ומוציא ממנו את המוזיקה שלו. אבל איפה שהסופר הוא מאוד מאוד מוצלח, יש לו עברית מאוד מיוחדת, הוא מנגן אותה בתשומת לב רבה, את כל הפרטים גם, להתערב, זה קשה. גם אם אתה בסוף מזיז כמה פסיקים, או אני יודע, את החיריק, אתה צריך מאוד מאוד להקפיד ולשמוע את זה טוב. בכל מקרה, אני חושב שלשלושתנו זה נכון, שאם למשל תמיר מצליח להעביר אותה בעטיפה בסיבוב אחד, ואם עירית בארבעה טלפונים זוכה בהרבה מאוד יחסי ציבור, ואם אני עובד כמה ימים ויצירת מופת איכשהו, בלי שאני אתרום לה הרבה, אבל עברה דרכי. עברה דרכי, וגם אני זה שאמרתי, היא טובה.
אתם יודעים מה המסקנה של מה שאתם אומרים?
שצריך אותנו?
שצריך שהסופר יהיה טוב פשוט.
לא,
לא תמיד. אבל אני אגיד לך מה.
לא נכון.
מה שנפלא בסופרים האלה, שעושים לנו עבודה קלה, זה שהם טובים לנו. אבל אם יבוא סופר שצריך לעבוד עליו, שצריך להתאמת קצת, שצריך, הרי הרבה פעמים היא עובדת נורא קשה, ואז ההישגים הם נורא מתוקים.
הנאה גדולה מאוד.
אז זהו, אני רוצה לקחת אתכם רגע באמת לצד השני. אם הרגשתם אי פעם, דיברנו קצת על אגו, אם הרגשתם אי פעם שאתם הצלתם את הספר.
מה פתאום?
זה מאוד פומפוזי, אבל בכל זאת.
לא בתחום שלי.
יבואו לשים אתכם. אני חושבת
שכן. בתחום שלי זה לא כך. יכול להיות שאצלם את זה.
אני חושבת שספר שלא פעם, ספרים טובים יכלו להיבלע. בים הספרים שיוצאים, ואני צלתי אותם. כן,
זה נכון. אני יכול.
אני לא רוצה מצד אחד לחיות את הענף עליו אני יושב, מצד שני אני גם לא רוצה להניח הנחות מופרכות שמישהו קנה ספר בגלל עטיפה. אני חושב שכן, האנשים בחנות הרימו את הספר מהמדף בגלל עטיפה. אבל לקנות, היה צריך ללכת דרך, היה צריך עוד דרך ארוכה עד הקופה. אז אני חושב שתפקידי הוא ללכוד אותו, בחנות.
אבל גם להביא יופי.
לא, וככה לחמם את ליבו מול הספר, אבל אני לא יודע עד כמה מישהו קנה אי פעם ספר חוץ ממני, בגלל עטיפה, ואמר, אני לא רוצה לקרוא את הספר. אני, החפץ כל כך יפה שאני רוצה אותו בבית.
אלי?
אצלי זה באמת יותר מסובך. אם אני מזהה, אולי אחרים לא היו מזהים. לפעמים אני מזהה ספרים שמאוד הצליחו אחרי שהם ניתחו בהרבה הוצאות אחרות. אז יש לי הרגשה יותר מובהקת, לא שאני המציל, אבל כמו שאמרתי מקודם, האביר. הנה, עכשיו אנחנו מדברים על האגו שלי. אבל התשובה היא כן, כן. יכול להיות ש... מה זה הצלתי? הוצאתי לאור. כן. אומרת, הצאתי מהחושך לאור. זה בהחלט במהות העבודה שלי.
ולסיום, אולי חלום. יש ספר שאתה, אלי, חולם לערוך, סופר שהיית מאוד רוצה לעבוד איתו, תמיר, איזושהי יצירה, או יוצר שאתה משתוקק לעצב את העטיפה בשבילו, ואת אירית, מישהו שאת חולמת לפגוש כדי לעשות לספר שלו יחסי ציבור, זה לא חייב להיות מישהו מן הארץ דווקא. אני נותנת לחלום.
או מזמנן, למשל, לערוך את ברנר. זה נראה לי בהחלט סימה מאוד כבדה ורצינית. הייתי שמח לקפוץ לתוכה. אם הוא היה בא עם יצירה שלא נערכה עוד.
בתנאי שהיית קורא לי לעצב.
ברור.
אולי ליחצן את ספר של ג'ונתן פרנזן. כשהוא בעצם זה שהתפרסם, זה היה כשהוא לא רוצה, הוא סירב ללכת לתוכנית של ווינפרי. וככה הוא פתאום ביום אחד התפרסם, והספר שלו, והוא סירב שישימו את התווית של השתתף בתוכנית. אז, ואז הוא התפרסם באיזה שבוע אחד, הוא נמכר בעשרות אלפי עותקים.
זה טקטיקה נאה,
הוא כן, עושה את זה. כן, זהו, זו טקטיקה שיכולתי לייחס אותה ליחצנות
מתוחכמת.
והייתי שמחה לעבוד איתו.
תמיר?
הייתי לוקח את כל הקלאסיקונים ועושה מחדש, באמת.
עטיפות.
עטיפות, כן, כמובן. אחרי שאתה היית עורך אותם. אתה רואה את כל כתבי שייקספיר, זה תמיד איזה מין כרך עווה, קשה, מכובד כמו התנך לפחות, והייתי רוצה שהוא יחיה באופן אחר, כדוגמה. וכן, עם אותם אלה החדשים שהם, להגיד, הייתי הראשון שעשה להם את הספר. זה לפעמים מעניין מאוד.
נכון.
כן, אני בעיקר רוצה עם הקלסיקונים של העתיד.
הם יהיו, רגע.
אנחנו עורכים אותם.
לא נהיה פה שהם יהיו קלסיקונים. The best is yet to come. They won't be fine. You think you've seen the sun, but you ain't seen a shine. You just wait till the warm-up is underway. Wait till our lips, they have met. And just wait till you see that sunshiny day. You ain't seen nothing yet. Best.
בתוכנית מילים שמנסות לגעת שמענו רב שיח על המתרחש מאחורי הקלעים של הפקת ספר. השתתפו אלי הירש, עירית אלקבץ ותמיר להב רדלמסר. ראינה וערכה רותי קרן. Charms are ripe for these arms to surround you. For these arms to surround you. You think you've flown before, but you ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I hold you near. That sunshiny place. There ain't nothing like it here. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? Best is yet to come, come the day that you're mine. Come that day when you're mine. This woman sure looks fine.